אני מוכרח לומר שהמפגש הראשון שלי איתו זה היה לפני הרבה שעשרות שנים, למעלה מ-50 שנה, אולי 55 שנה, כן. המפגש שלי הראשון שלי איתו השאיר עליי רושם גדול מאוד, לא בגלל שהוא דיבר משהו כזה, הוא היה לו מה שנקרא הקרנה. אדם שהיה נפגש איתו היה מרגיש כאן איזו הקרנה מיוחדת, אישיות מיוחדת. פעם אני זוכר, סיפר מלר רב חיים שטיינר שליטה, סיפר שהביא איזה קרוב משפחה של טייס, שהוא בא, אדם לא דתי, בא לרב ציודה, רב ציודה, החזיק לו את היד, רק החזיק לו את היד. הוא לא דיבר, דברי תורה וכל זה. רגע, הלכו קצת, החזיק לו, לא עזב את היד שלו. אז הוא אמר, הבחורות שכזה, הטייס הזה אמר, איזה השפעה הלחיצת היד הזאת הייתה עליי. זה קשה להבין את זה, דברים רוחניים. אבל באמת קשה, היינו יושבים בשיעור, ואני מוכרח לומר, הדיבור שלו, לי, אני לא יודע אם כבוד הרב, היה קשה קצת להבין, בגלל שהוא דיבר ככה קצת ב... לא, הוא היה מדבר ככה, כאילו מתחת לשפה, סליחה שאני אומר. הוא מדבר ככה. לא, אני בכל זאת לא הבנתי שום דבר. תראו לכם מה קורה אם הייתי מבין משהו. אבל האווירה הייתה, האווירה הייתה שקדושה, ששכינה, זה היה... אנשים ישבו, חלק גדול לא הבין מה שהרב אומר בדיוק. לפעמים הוא היה רק אפילו קורא רק את הטקסט. הוא מוסיף פה ושם כמה מילים. והדבר הזה מאוד, מאוד קרין והשפיע. זה המפגשים שלי איתו, בהתחלת הדרך לפחות. זה היה של... הרגשתי כאן השפעה רוחנית גדולה מאוד. שהיא לא נבע מדיבורים חוצבי להבות אש ונאומים או משהו כזה, אלא מהקרנה של אישיות אצילה, אצילת נפש. אני רק אספר כמה סיפורים. אני בהתחלת דרכי את הרב ציודה, אז הוא ביקש שאני אשאר אצלו בבית. טוב, הייתי נשאר אצלו בבית. אחר כך עברתי לישיבה, ובהתחלה הייתי כמה שבועות אצלו בבית. אני לא ידעתי איזה אדם בעל קומת שיעור כזה. בעיניים היה אדם חכם, כנראה לי ככה, אבל זקן כזה. אז היינו יושבים, ויש לו מטבחון קטן, ואוכלים פת שחרית ביחד, היינו אוכלים. ומדברים כמו חברים, סחבקים ככה. ואז אני למדתי, עוד לפני הרב ציודה, אבל אחר כך התחדד לי הדבר, את שמירת הלשון, עוד לפני שהגעתי לישיבה. ואני מאוד התחדדתי על העניין הזה של שמירת הלשון. הייתי רגיש מאוד, כל מי שהיה מדבר לשון הרע, מיד הייתי אומר לו, אתה מדבר לשון הרע. ואז היו הפגנות גדולות בירושלים נגד, על נושא של שמירת שבת, באזור מאה שערים, והיה בלגן שלם. באו קבוצות מחוץ לעיר, שבאו... טוב, זה רב ציודה ככה, העיר איזה הערה, הוא אמר משהו בעניין הזה של, של איך כל העניין הזה של האלימות הזאת של שבת וכל הדברים האלה. אז אמרתי לו ככה בתומי, אתה מדבר לשון הרע, אני לא אמרתי כבוד הרב או משהו כזה, אתה מדבר לשון הרע. הסתכל עליי, מבסוט חלס, סוף סוף מישהו אומר לו משהו בפנים. הוא שואל אותי, למה? למה? אמרתי לו, כתוב בחפץ חיים, כתוב, כל מי שמדבר רע על מישהו או על משהו, בטח על ציבור, זה לשון הרע. עכשיו דיברת על לשון הרע. אתה צודק. מה לעשות? הוא שואל אותי, קרויה, לא מדבר. מה לעשות? אז אמרתי, מה? אמרתי, אני לא יודע, אבל אסור לדבר לשון הרע על החרדים האלה. אז מה עם הלימוד? אז מותר לדבר לשון הרע? אז אני אמרתי, אתה יודע מה? לפני שהולכים לדבר, צריך לנסות להשפיע עליהם שלא יעשו את זה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? אתה צודק. תלך להשפיע עליהם. ואז הלכתי למאה שערים, זה היה בתקופה לפני מלחמת ששת הימים, ושם היה מגרש, היום הכל בנוי שם, והיה מגרש, מי שמכיר את מעבר מנדלבאום, באזור הזה היה מגרש כדורגל, מגרש שהילדים היו משחקים כדורגל. ילדים, היה השכונה הצמודה, קוראים לה מוסררה קראו לה. והשכונה הזאת, הילדים של מוסררה, היו משחקים כדורגל על המגרש הזה הריק שהיה. טוב, אני בא לשם, אני רואה ילדים של מאה שערים, ילדים חרדים מה שנקרא, אוספים אבנים, זה שבת. ומתכוננים לאינתיפאדה של אבנים על אלה שמשחקים כדורגל בשבת. אז אני אומר, לא בסדר, אבנים מוקצה, שבת, מה זה? אז ניגשתי אל הילדים האלה, אמרתי להם, ילדים, זה גם אסור בשבת לזרוק אבנים, אבל זה גם מסוכן, אתם יכולים להוציא להם עין או משהו כזה. מסתכלים עליי, מי אתה? פתאום בא איזה מישהו מבוגר, אומר לילדים, וייטר, וייטר, אללה, אללה, תמשיכו, תמשיכו. בחוכמתו הוא שלח אותי, אתה רוצה לחזור אותם בתשובה? יאללה, לך תחזור אותם בתשובה. ביטוי, כן. לגבי מכון מאיר, אני רוצה כמה מילים. איך קפץ הרעיון הזה של מכון מאיר? היסטוריה אמנם, אבל כדאי להגיד את הדבר הזה. היינו לומדים, נוהגים ללמוד אורות. הרב היה כמעט כל ערב, היה לו שיעור באמונה, אם זה אורות או כוזרי או מסיעת ישרים או דברים אחרים. היינו לומדים אורות, ואורות, דברים מופלאים. אז פתאום, אני לא יודע למה, אני חושב איזה ג'וק כזה קפץ לי בראש, לא יודע. והייתי אז חוץ פעם, חוץ פעם גם היום קצת, אבל אז הייתי הרבה יותר. אמרתי לו, מה זה האורות האלה? כל האורות האלה נשארים כאן בחדר. צריך להביא את כל האורות האלה לעם ישראל. אמרתי, יודע, מסתכל עליי. נכון, אתה צודק. אתה צודק. אז מה עושים? אני צועק עליו. נו, נו, אולי אמר. אמר, נו, נו, כאילו הוא אומר לי, מה עושים? תעשה! נו, נו. וככה הוא קם מחומר. נו, נו, מהנו, נו הזה, נו, אתה מדבר לעשות? נו, תעשה. וככה זה התחיל, נזכר בדבר. אני שכחתי כבר את מה זה, אבל יש רב אבי שוורץ. שליטה, הוא הזכיר לי את הסיפור הזה, את השיעור הזה, ואני גם דפקתי על השולחן ככה בתוקף, העניין הזה. המענונו הזה שהרציאו זה קם מכוני, וכשהוא קם המכון, לא היה קל, ממש לא היה קל. אני לא אפרט את כל הקשיים שהיו, וגם נמצאים גם היום, ולא באותה מידה כמו אז, בצורה נורא. ובאיזשהו שלב, והוא מוכרח לומר, היה כל הזמן מעודד אותי, גם בעל פה, אבל גם היה כותב לי פתקים. והפתקים האלה פורסמו חלקם, חלקם לא, שלהתחזק, לא לרפות ידיים, להמשיך וכל זה בעניין הזה. זאת אומרת, הוא ראה בזה, בעניין הזה שישיבה ליהדות, כמו שהרב הזכיר את העניין של ארץ ישראל ותורת ישראל, בשבילו לקרב ליהדות זה היה, גם אפשר למצוא אצלו בבית אנשים מאוד מאוד רחוקים, מאוד רחוקים, שהיו באים אליו והיה מקרב אותם באהבה כזאת, בחום כזה, בצורה, מישהו, אפילו מישהו, אדם מלי קרוב של, לא נצייר, פרט כרגע, היה גר אצלו בבית שהוא לא היה דתי, הוא היה גר אצלו בבית וכל זה. והוא ראה בזה ערך עליון בעניין הזה של לקרב את עם ישראל ברוח, כמו שנעשה כאן במכון מאיר, כאן רוח של הרב זצ"ל. וכל הזמן חיזק ועודד. בסוף ימיו הוא היה מאוד חולה, ובאותו זמן המכון היה במשבר מאוד גדול מבחינה כלכלית. הייתה לנו ציפייה גדולה מאוד שמשרד החינוך יעזור למפעל הזה באיזה מידה. אבל לא רק שלא עזר, אלא גם הערים קשיים. זה אחד הדברים שאני למדתי על הזקן הלבן שלי, שמי שאתה מצפה שהוא יעזור לך, הוא בדיוק הפוך. הוא מכשיל אותך. שאלו אותי למה? למה לא? מה יש? סיפור, יש עוד כמה סיפורים כאלה, שדווקא מי ש... אני זוכר, נדמה לי שהרב אריה, היינו במאבקים יחד עם שר החינוך. אתה זוכר? כן, היינו, נאבקנו לא על המוסד הפרטי, רק בכלל על עולם התורה, שזה היה. טוב, אז עשינו הפגנה. עשינו הפגנה מול משרד החינוך, הפגנה למה לא עוזרים ליהודים שרוצים להתקרב ליהדות. בסך הכל אנחנו, זה דבר טוב, זה לא דבר רע. עשינו הפגנה מול, ובין המפגנים אני זוכר היה הרב רונסקי, כן, הוא היה גם שם, אני זוכר שהוא היה בהפגנה הזאת. ובאיזשהו שלב קראו לי ללשכה של השר, ואני ידעתי מה אמורים להגיד בלשכה הזאת, ידעתי שרוצים ללחוץ עליי. שמה היה העניין של הבניין הישן, שזה גורם, לא משנה כרגע, רצה להשתלט על הבניין הזה. ושר החינוך של אז, זיכרונו לברכה, היה לו עניין לעזור לגוף הזה ש... אז אמרתי, מה, אני אלך ככה לבד? מול השר, כל המנכ״לים וה... אז הלכתי גם ציודה לפני זה. אז היה מאוד חולה. הוא ישב ככה על הכיסא, ואני אמרתי לו, רב, ככה וככה המצב, אני עכשיו צריך לגשת ללשכת השר, ומה אני אעשה, איך... אז הוא אומר, זה הדברים האחרונים שאני שמעתי ממנו לפני שהוא נפטר, כן. אז הוא אמר, קודם כל, אמר לי, אני בא איתך להפגנה. בא איתך לב, אבל הרב, הוא היה מאוד חולה, בלשון המעטה. הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, לא יכול לעמוד. עכשיו אני בא איתך. אמרתי, לא באתי לכאן לקחת אותך להפגנה. אני מתנגד לזה בכל תוקף, אתה לא בא איתי. אז הוא תפס לי את היד, הוא אמר, אל תדאג, חזק ואמץ. השם איתך, או מה, איתנו, נאמר, מכון מאיר, זה היה לנו פרטים בכלל. כן, אל תדאג בדבר, זו הייתה הברכה שלו. עלה והצלח. וכל הדברים האלה. אני אומר, טיפה מהים, שמה שאני באמת זכיתי, זכות גדולה. כל המפעל הזה של מכון מאיר זה רק מברכתו. תמיכתו, ברכתו, זה לא... אחרת זה לא היה כאן שום דבר. היינו מתייעצים, מה ללמוד, איך ללמד, כל מה שכרגע, כרגע, זה המשך לכל המפעל האדיר שהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, עמד בעצם ברוחו מאחורי כל זה. יהי זכרו ברוך, רוחו מלווה אותנו, תלווה אותנו ואת עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.